יום שני, פרשת וישב. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם סיפור על שכרו של תורם אלמוני. סיפור שפורסם בספר משולחנם של גדולי הדור. הם מספרים פה שביום שישי דופק יהודי על דלת ביתו של הגאון רב ניסים קרליץ. הוא מחזיק ביד מעטפה עם כסף. הוא נכנס לרב ניסים והוא אומר שזה תרומה לכל החזון איש. מברכים אותו בישר כוח, הוא יוצא החוצה. עובר שבוע, עוד פעם יום שישי, עוד פעם דופק אותו יהודי, וככה חוזר על עצמו במשך שנים ארוכות. וכל יום שישי הוא חוזר, הוא דופק ונותן מעטפה של כסף. אחרי שנים, באחד הימים, צועד רב ניסים בחורות בני ברק שקוע בלימוד, תוך כדי הילוכו הוא מסיח דעתו מכיוון הדרך, בלי שהוא מתכוון בכלל להגיע למקום הזה, הוא מוצא את עצמו ברחוב ירושלים. ועוד לפני שהוא מספיק לחזור לעקבותיו, הוא נקלע ללוויה שעושה את דרכה שם. רב ניסים כמובן מצטרף למלווים, כמו שהלוכה אומרת, ותוך כדי שהוא צועד, ניגש עליו אחד המלווים, ראה יהודי שהיה מגיע מדי ערב שבת לתרום כסף לכולל, והוא נרגש ותמח. הוא פונה לרב ניסים ושואל אותו איך הרב ידע להגיע ללוויה. אז רב ניסים לא הבין את השאלה, והוא באמת אומר לו בפליאה, לא ידעתי ולא התכוונתי. רגליי הוליכו אותי בלי משים. כיוון שנקלעתי ללוויית אמת, אז המשכתי ללוות כדת וכדין. אותו יהודי התרגש, אמר לו, זה השגחה מיוחדת משמיים. הנפטר הוא זה שתרם את הכל לכל החזון איש בידי יום שישי. כיוון שהוא רצה להישאר בעלום שם, אז עשיתי שליח כל שבוע להעביר את הכסף. לפתע אני רואה את הגייבד משתתף בעצום הלוויה. ששמע את זה רב ניסים, הוא אמר, ההסבר לזה, שזכות התחזקת התורה של אותו נפטר, היא זו שגרמה שאני אזכה לגמול עם אותו הכרת הטוב שמגיע לו. ובזכות זה נקלעתי לאחוב ירושלים בלי שום צורך, רק כדי שאני אוכל ללוות אותו בדרכו האחרונה. ואנחנו ממשיכים עם העניין הדיומה. את נרות חנוכה יש להדליק בכמות שמן או שעבה וכדומה, בכמות שמספיקה לחצי שעה, עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. גם אלה שמדליקים אחרי צאת הכוכבים צריכים גם כמות שמספיקה לחצי שעה. חיים קניבסקי מסביר שהשעה הזאת היא שעה זמנית, לפי אורך הלילה של ימי החנוכה, שבתקופה הזאת של השנה, האורך של שעה זמנית, לפי השיטה המחמרה ביותר, יהיה 72 דקות במקסימום. ויש לי שכתב בשם הבריס קרוב, שמלשון הרמב״ם נראה שבמקומות שיש עוברים משווים עד השעות מאוחרות של הלילה, אז יש חובה להדליק בכמות שמן שמספיקה עד שאחר מתרוקן. וככה גם נראה בלשון הריטבו. יש לי שכתב בשם הבריס קרוב להפך, אבל בכל מקרה, הוא עצמו נהג להחמיר ולהדליק בכמות שמספיקה עד שהחוב שעה סמוך לביתו יתרוקן. כך גם נהגו, רב שלמזן אורבך ורבי יושב דצל, אבל גם לידה איתו זה לא חובה, אלא רק ידור מצו בלבד, וכך גם דעת רב ניסים קרליץ. דעת גם וכן דעת האור לציון, שאין חובה להדליק בכמות שמספקת לעצם מחצי שעה, וגם רב חיים קניבסקי כותב שמנהג החזון איש היה לכבות את הנרות כל לילה, למעט הלילה האחרון חצי שעה אחרי ההדלקה. מי שמדליק בתוך ביתו, באופן שהפרסום הניס הזה לבני הבית בלבד, זה התגיר של יושב זצל שלכל הדעות לא מוכרם להדליק אלא רק בכמות שמספיקה לחצי שעה. אבל בכל בו כתב בשם עריף שראוי שהנרות ידלקו כל זמן שבני הבית נעורים. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. שימו נח אלוהים הזה אשר חולמתי. יש פה דברים נפלאים מהרב גינזבורג שליטה. שהוא מספר על החלומות והגילויים שזכה הסבא, הגאון הצדיק רב חזקאל לוינשטיין זצ"ל. הדברים הובאו גם בספר רב ולדר ויידלמן, שהוא סיפר, הרב ויידלמן, שהוא שמע מאשתו הרבנית, היא שמעה זה מבעלת המייסה, הרבנית לוינשטיין, שבעת הפגישה לצורך השידוך עם בעלה המשגיח, אז היא ישב מעברו האחד של השולחן, עם העבר השני. פתאום הוא התרומם מהכיסא, טיפס על השולחן, כדי להוציא את הספר מסוים לעיין בו. המניה תפסת את מה שבאמת השיחה אינה מדוברת, שהיא גילתה פליאה על ההתנהגות שלו, אז הוא אמר לה שהוא בימים האלה הוא שקוע באמצע עניין עמוק, הוא הרבה זמן שהוא צריך איזה ספר מסוים שהוא לא מצליח להשיג אותו, פתאום הוא רואה את הספר הזה. הרבנית לוינשטיין הייתה יתומה מאב, רצחצקי מעולם לא ראה את אבא שלה, לא שמע עליו, של ריחוק מקומותיהם. ובאותו שיחה, תיאר לה המשגיח בפרוטרוט, איך הוא נראה? כאילו הוא עומד לפניו חיים ממש. אז היא ישרה את זה לפליאה, שהוא באמת ככה היה נראה, שאלה אותו מאיפה הוא יודע. אז אמר לה רצחצקי לפשטות, שכיוון שהיה צריך את אותו ספר והוא לא מצא אותו, אז הופיע לפניו אתה בעקיץ, האדם שנראה כך וכך, הוא אמר לו שהספר המדובר נמצא בארון הזה במדף העליון, ולכן הוא מיד טיפס לחפש את הספר. ולגרסה אחרת הוא סיפר לו שבלילה הקודם נראה לו אדם בחלום באותו מראה, הוא אמר לו שהחדר שהוא היה מחורז בארון ספרים, שם יש אותו ספר שהוא מחפש הרבה זמן. ומוסיף הרב גינזבורג שהדודה שלו, האחות של האמא, שאלת רב ולבל אם זה נכון, הוא יישב את הדברים. אז אחרי זה, אחד מהבנים שאל את הרבנית, למה השתנה לה השלום? למה היא לא סיפרה את זה? אף פעם, למשפחה. אמרה שהיא פחדה לספר, היא חשבה שלא יאמינו לה. בכלל, היו לו הרבה גילויים וחלומות, שחלקם היה מספר למקורבים. היה מספר הרבה שבחוץ לארץ, בשנחאי, אז רבותיו, רב דניאל מקלם, רב צבי שברוידה מקלם, ורבי ירוחם, הם מתגלים אליו בחלום כמעט דבר יום ביומוי. לומר לו בהרבה דברים איך להתנהג, איך לנהוג עם כל ההנהגות שלו, גם כשהוא התגורר בארצות הברית, הם מגיעים אליו רבותיו מדי פעם בחלום, אבל בארץ הקודש כבר היו מתגלים לו פחות. לי אישית אמר פעם, ככה מספר הרב גינזבורג, שעכשיו התגלו לרבותיו והראו לו איך לנהוג בדבר מסוים שהוא התחבט בו, ושהפצרתי בו לדעת על איזה דבר הוא התחמק. לא רוצה להגיד, גם המכתבים שנדפסו אחרי הפטירה, אגרות אור יחזקאל, אנחנו לומדים הרבה על הגילויים והחלומות שהיו לו. לדוגמה, באיגרת ק"י הוא כותב, המשגיח, שאחרי פטירה נכדו באמריקה, שבאה עליו הידיעה מפטירתו בחלום כמה ימים לפני שהיא סיפור לה זה. אותו דבר יש איגרת, מכתב ש"ח, על פלוני המנוח אשר ליום ה-30 לפטירתו בא עליי בלילה. ועוד, גם ככה הוא כותב גם באיזה מכתב נוסף, שהוא הודיע לבן יתום שלמד תורה מקצועות חול, ביחד, מקצועות חול, ביחד בנוסח אמריקה, שאם הוא יתמכר לתורה בלבד, הוא יגרום נחצוח לאבא שלו. הוא כותב שאני יודע ממנו על אבא שלו, מה שמסר לי אחרי הפטירה, שהוא מתחרט שהוא הניח אותך בלימוד הזה שלא לפי דעת תורה. במכתב שני הוא הוסיף לזרז אותו, הוא חזר וכתב לו במכתבי הקודם רמז צימה, ועל אתה יודע כי שומר אני את עצמי שקרים. אנחנו משכים פרשת שבוע, כתוב כל אורץ, כל ארץ מצרים לוחם הוא. יש פה מייסי נפלא על הסדר דשמיה, שזוכים אליה, השומעים לגדולי ישראל, לא התחכמויות. זה מובא בגילן דברי שיח, פרשת וישב, תשע"ז. מספרים שבמוצאי שבת שעבר, זאת אומרת פרשת וישלח, תשע"ז. נכנס לרב חיים קנבסקי, זה ראש כולל חשוב, שהיה צריך לטוס למחרת לגיוס כספים, חוץ לארץ כדי לקבל את הברכה שלו לקראת הנסיעה. והנה כשהוא אמר למורן שהוא עומד לנסוע לחו"ל, מיד, הגיב מורן מיד, מה צריך לנסוע לחוץ לארץ? זה היה לפלא, כי לפני אותו ראש כולל נכנס למורן מנהל מוסד אחר, שאמר שהוא נסע לחוץ לארץ, והרב חיים בירך אותו, ברוך הוא בהצלחה. הוא ניסע שוב אותו ראש כולל, והוא אמר שהוא בעל חוב גדול, חייב הרבה כסף, הוא לא יכול, איך הוא יכול להישאר ולא לעשות כסף? רב חיים קנבסקי אמר לו, תיסע לצפת, לא לחוץ לארץ. טוב, כשהוא יצא ראש כהן מחדרו של מורן, פגש ידיד שהגיע לבית באותו שעה, סיפר לו את זה. נכנס אותו ידיד שוב לחדר, וחזר על הדברים באוזני מורן, שאמר לו שיבדע ראש כהן, חייב כהרבה כסף, מוכרח לצאת לחוץ לארץ. אבל את חיים קנבסקי נותר בשלום, אתה רוצה, תיסע, אבל אני נתתי ברכה, הנסיעה לצפת. טוב, למרות עצמי הרבה, מתוך אמון שכחו ומיתנה, שמע לדברי רב חיים קניבסקי, ביטל את הטיסה ונסע לצפת, נוחה. ביום ראשון בערב, שהיה בצפת, הלך לבית הכנסת צאנז, יושב ללמוד, תוך עייפות הרבה, נרדם על השולחן. כשהתעורר, הוא רואה שאחד זה 10:30 כבר. אחרי שהתברר לו שב-11 יש מניין למאירים, הוא חושב להישאר שם עד התפילה. התחילו להתאסף אנשים למאירים, אז הוא מבחין בראש כולל ביהודי אמריקאי שהגיע למקום. החליט לנסות את מזלו, לגשת אליו. ואכן, אחרי התפילה, הוא ניגש אליו, פתח אותו בשיחה, כשהוא מספר לו, השתלשלות הדברים, איך הוא ביקש עם אמן ברכה לנסיעה לחוץ לארץ, במקום זה, רב חיים קניבסקי שלח אותו לצפת. ההמשך, רבותיי, זה היה ממש כמו בסיפורים. שואל אותו כמה אתה צריך, אז הוא אומר לו, נקה בסכום מדויק, הוא אומר, תן לי לבדוק את זה, נפגש אותך כאן. במחרת הוא מגיע, מוסר לשכולה, אני דם שני צ'קים על כל הסכום, פרוטה לא נעדרה. ובנוסף, תור בונוס, הוא דבטיח לו שישתדל לעזור לו גם בהמשך. כשסיפרו את זה למורון, אז הוא אמר, מי ששומע ומאמין, השם עוזר לו. אנחנו ממשיכים עם יום ידעילו להיורצת של האדמור מבוסטון זכר צדק נמרוכש. בתחילת כיסלב תשע"ין. מסופר פה על הרב החוסד רמי שזינגר, שהוא היה נאמן ביתו של האדמור מבוסטון, שסיפר עובדה מעניינת שמעידה על הרגישות, על הרגשותיו העדינות של הרב זצ"ל כלפי הזולת. הוא מספר שזה היה לפני שנים שהוא בא לגור בחיפה, יום אחד קרה גניבה בבית, גנב נכנס לבית, לקח סכום כסף מכובד. כשהוא הספר את זה לרבא, אז תעזע, שאלתי מה הסכום שגנבו. אמרתי לו, והוספתי שלמרבה הפלא, אחד השטרות שגנבו, מצאתי אחרי זה זרוק ליד הפתח הבית. הרבא לקח את זה מאוד ללב, עודד אותי, חיזק אותי. אבל אומר מה שמעניין, שבאמצע השיחה, זה הרבה פלטתי את המשפט, שאיזה מסכן הגנב, הוא חשב שהשיג את כל הסכום, שעליו הוא מסר את נפשו, ולמייס החלק מהכסף נאבד לו בפתח הבית. הוא אמר שבשעת מייס הוא עמד בדם, איך שבתוך ההשתתפות בצער, הרבה לא שחרר גם את הצער של הגנב. כמובן שהרבה לא התכוון להצדיק חלילה את הגנב, אבל ברגשתה הדינה, הזולת, הוא חשב גם על הצער על הגנב, ובדוימה, מה שמצאנו בגמור, שהתוירה חסה גם על גזלן שהתבשה בנסיעת השיער על כתפיו לגבי תשלום הירבו וחנישו. אנחנו, יש לנו פה מדור מעניין של סגולות. הסגולה לשלום בית שגילה לאחרונה מורון אגרח קניבסקי שליטה. אז מספרים פה, מסופר פה שלאחרונה רב חיים גילה שלדעת יש סגולה בלימוד פרק השולם, שלום בית. המייס היה ביהודי שהגיע לרב חיים קניבסקי ואמר לו שקשה לו מאוד בתוך הבית פנימה. הוא זקוק לישועה בעניין השלום בית שלו. אמר לו רבנו תלמד פרק השולם ובעזרת השם יועיל לך. עכשיו אמר רבנו שיש שני פרק השולם, הראשון ביבומס, שזה פרק תסבוב ביבומס, האיש הוא שולם. אבל הוא מתכוון לא לזה, הוא מתכוון בסוף מצחת דרחרת, דרחרת זוטה, פרק השולם שהוא עוסק במעלת השולם בין אדם לחבר. וכך היה, הוא התחיל ללמוד את פרק השולם בתוך זמן קצר, מה לבשר על הישועה. כפי הידוע לנו, הם כותבים בדברי שיח, שזה השנה לראשונה, גילה רבנו את הדבר הזה. ונוסיף עוד, הם כותבים באלון, שלפני הרבה שנים, אחד מבני רבנו בילדותו, שיים את כל שיש הסדרה משנה. רב חיים הכין לו את הדרשה הבאה. נאמר במסכת תוק צין לו עם מוצא קודש בורך וכנאמר ויגבור ישראל אלא השולם. אז הוא שואל, וצריך להבין מה מיוחד בשלום, ויש לבאר על פי דברי הגמור בפרק המפקיד. אין הבורך המצויו, לא בדבר השוקול, לא בדבר המודוד, אלא בדבר הסומם ביניים. אומרת הגמור, תלמיד איך יכול למר במשלם בו אלו. אם כן, השלום איך הוא מתרבה, מתרבה כל הזמן, וזה כמו דבר שאינו מדוד, ולכן, אכן הוא רוצה קודש ברוך הוא כלימח לגברוך ולא השולם, כי בשלום יש ברכה מיוחדת שהוא מתרבה כל הזמן על ידי התלמיד החכמים. השם יבוא אחרי שמה בשולם. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שלחנו של רב הגאון רבי מתחלה בשוורצבורג שליט"א, מו יורה, נאות שמחה, מודיעין אלי. השאלה היא, אחד ערך קנייה לשבת בשווי 190 שקל. ביקש מחבר לשלם בצ'ק דחוי לחודש, כי הצרכניה מקבלת צ'ק דחוי עד חודש, ואני אשלם רבות קרים במזומן. אז הוא שואל אם מותר לשלם לו 200 שקל הקורס הטויב, שזה ריביס. סך הכל הוא נתן צ'ק דחוי, הכסף עוד להצא מהחשבון, אז נמצא שלא ילווה כלום. אז אם כן, לכאורה, לא שייך בזה ריביס. התשובה היא שאסור לתת לו תוספת, אפילו שזה לא יצא מהחשבון, ואתה מדבר על פי יסוד בענייני ריביס, שהרב שמבקש מהמלווה להלוות ללווה, עכשיו שהוא עצמו קיבל את ההלוואה מהמלווה. ומעתה, כשרובן קונה בצרכניה, לא משלם במזומן, והשימון נותן צ'ק בשבילו, יוצא ששימון נעשה ערב לשלם על המצרכים שרובן לקח. כשהגבו את החוב בעוד חודש, הגבו אותו מחשבון שימון הערב. אז ממילא אמרו, וניתן לשימון מתנה על זה, זה נחשב ריביס, כמו לויבה, שנותן לערב מתנה על ערבותו. אנחנו משיכים דפיים בהלוכה. אנחנו עובדים בסימן שין למדבוב, סעיפים ת' י' י' א'. האם מותר לאכול פרי בעודו מחובר לעץ? והאם מותר להוסיף מים לאגרטל? ומה דין פתיחת חתימה בצינור בשבת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים את השיעור הנפלא מלכבות נחת. ובואו נלמד גם אנחנו את עיני הדפיים בהלוכה. האם מותר להריח צמחי בוסן בעודם מחוברים לקרקע? אז מותר להריח אותם, ולא חשור שמה יתלוש אותם, כי הם לא עומדים עליה להערכה. והמטרה הזאת הם רואים גם כשהם מחוברים. אם מגלים להריח את הצמחים האלה כשהם מחוברים, אז הם מותרים גם בטלטול. ולכן מותר לתפוס אותם בידיים כדי להריח אותם. לא לתלוש כמובן. אבל פרי שנודף ריח טוב, חז"ל אסור להריח אותו כשהוא מחובר לעץ, כי הם חששו שמה ייטה ויכתוב אותו לאכול. ואף שיכול לאכלו בעודו מחובר, הרי האכילה הזאת עצמה היא כקטיפה. לשילו אסורה דרך זה כקטיפת ביד, אלא מדי רבונה. בגלל שיש בה שינוי בדרך כתיפה רגילה. ואם הוא עבר וכתב את הפרי, אסור לאכול לכל אדם את אותו פרי בשבת. פרחים וענפים שהיו מונחים במים בכניסת השבת, והוציאו אותם מהם בשבת, אפשר להחזיר אותם לאותו מים שהיו בתוכה, אבל אסור להוסיף מים. כל שכן להחליף במים אחרים. אם הוא שכח להניח אותם במים בערב שבת, ויש לו שותו כלי מים שמתאים לזה, ייתכן שניתן להקל ולהכניס אותם למים, אלו בשבת. כל האמור זה דווקא בפרחים וענפים שהוכנו בערב שבת, על מנת שיעמדו בבית לנוי וכדומה. אבל ענפים ופרחים שלא הוכנו לכך, אז הם מוקצה ואסורים מטלטול. וכן פרחים שנפתחים מכוח המים, או ענפים שעלולים להתארך מכוח המים, כמצוי בהדסים, אסור גם להחזיר אותם למים שהם נתונים בהם, ויש חשש, ויש בזה חשש, איסור דאורייתא של מלאכת זורע. כיור שנייצרה סתימה בשבת בצינור שיוצא ממנו. תחלקו הפוסקים בדין הפתיחה שלו בשבת. יש אומרים שאסור לפתח אותו במקרה שאם לא יפתחו את זה, כרוך הדבר בהפסד ממון, מותר לפתח אותו בשינוי, וגם באיזו כלי שמיועד לזה, שבת גומי, מה שאנחנו מכירים בתור פומפה. ויש אומרים שכיור שדרכו להסתם, מותר לפתח אותו גם בכלי שמיועד לזה, וכיור שאין דרכו להיסתם, אם נסתם חלקית, מותר לפתח אותו רק בשינוי. ואם נסתם לחלוטין, אין לפתח אותו כי אם על ידי גוי, ורק במקרה של צורך גדול. ויש אומרים שמעיקר הדין, ייתכן שפתיחת הסתימה מותרת. למה? בגלל שזה נחשבת כהדחת כלים בעלם. אבל כיוון שאין הדבר ברור, וגם ייתכן שיש בזה איסור ושמובדים בחול, אין להתיר זאת אלא בשעת הדחק ובמקרה של צורך גדול. ואנחנו עד כאן בעניין השם נלמד היום בעזרת השם הדפיים והענפים. וכדרכנו נפליג, ונזכר במה שלמדנו אתמול, צמח שמונח בכלי נקוב, שעומד על גבי קרקע, ובלשון חז"ל נקרא ציץ נקוב, הרי הוא כמחובר לקרקע מדאורייתא. ולמה? בגלל שהוא יונק, בגלל שהוא יונק מהקרקע, דרך הנקב. הציץ שמונח על גבי אבן, לא נחשב כמחובר לקרקע, אבל הציץ שמונח על גבי המרצפות שבימינו, עכשיו כמחובר לכל הפחות לחומרה. צמח שמונח בכלי מתכת שהוא לא נקוב, שומן לגבי קרקע, בלשון חז"ל, הציץ שאינו נקוב, הוא לא נחשב כמחובר לקרקע מדאורייתא, אבל מדרבנן נחשב כמחובר. ומחלקו הראשון אם בנוגע לכלי עץ או חרס, דינו ככלי מתכת, או שגם כשהוא לא נקוב, דינו כנקוב. לפני 100 ימים למדנו לגבי קיבוץ. קיבוץ בגד אסור בשבת משום מלאכת מלבן, כחלק מפעולות הקיבוץ האסורות מדאורייתא. אסור גם להשרות בגד במים או להרטיב אותו. וכך גם אסור לשחות בגד שספוג במים. לדעת רוב הראשונים, בגד שהוא לא מלוכלך, מדאורייתא מותר להשרות אותו ולהרטיב אותו, אלא שחז"ל אסרו את זה מחשש שאחרי זה הוא ישחט את הבגד. ולכן, באופן שאין חשש לסחיטה, כיוון שמדובר בבגד שמיועד לשימוש רטוב, שלא מקפידים לייבש אותו, מותר להשרות אותו ולהרטיב אותו. ויש מהראשונים שסוברים שגם בגד שהוא לא מלוכלך, אסור מדאורייתא להשרות אותו במים או להרטיב אותו, ויש להחמיר כדעה זו, חבישת הצורך, או במקום שאין דעתו נוחה בהשרה זו, ואין כמותו לשם קיבוס, ניתן להקל. דף רעים איתנו דבלי, האומר אחד משברי הקדש, איזה מהם ייתן? איזה קורבן מניחים אותו להירכב? והמוכר לחברו בית סתם, האם חייב לספק לו בית בנוי? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת מנוחס, בדף קורחת. ותזכור את השבוע בעזרת השם, התקיימו מבחני דירשו בכולל, יום שישי יום חמישי דירשו בכולל, יום שישי קינן תוירה, דפיים בהלוכה, מוסר, קינן חוכמה, וקינן משנה. שיהיה בהצלחה לכולם. ואנחנו ממשיכים קינן חוכמה, חוי וסלבורס. בשער הבחינה פרק ה' כתוב, הקרוב אלינו יותר והגלוי לנו, סימן החוכמה הנראה במין האדם. אז יש פה דברים נפלאים מהספר רואל יעקב מוידין, בתוך הספר מסילות אל אמונה, על נפלאות מוח האדם. כשנשאל פעם חכם מלומד, איזו ארץ המסתורית שטרם נחקרה כראוי, אז הוא יענה, זו הנמצאת בגולגולותינו, המוח. במוח האנושי יש כ-10 מיליארד תאי עצב. כל תא שולח בין 10,000 ל-100,000 סיבים כדי לחבר תאי עצב אחרים אל המוח. יחד מספר הקשרים האלו 1,000,000,000,000, זאת אומרת, כלשון המתמטיקאים, קדריליון. זה אומר 10 בחזקת 15, ספרה 1, ואחריה 15 אפסים. קשה לדבר מספרים כל כך גדולים, אבל ננסה לתאר לעצמנו שטח שגודלו מחצית מארצות הברית של אמריקה. 1,000,000 מייל מרובעים. דמיין לעצמנו שהוא מוחסה כולו ביער. יש בה 10,000 עצים בכל מייל מרובע. אם לכל עץ יש 100,000 עלים, מספר העלים הכולל ביער יהיה שווה ל-10 בחזקת 15. שזה כאמור מספר הקשרים במוח האדם. למרות כל הקשרים האלו, היער הזה של סיבים הוא לא ערבוב מקרי שטוב ובו, אלא רשת מאורגנת היטב, שבה לרוב הסיבים יש תפקודי תקשורת מסוימים, והם עוברים בערוצים קבועים דרך המוח. אם רק אחד מחלקי 100 מקשרי המוח היו מוטבים באופן מסוים, גם זה היה מספר קשרים רב יותר מהקשרים ברשת התקשורת של העולם כולו. עם אותו מוח מתכנן האדם עד היום המון יצירות מתוחכמות בכל התחומים. את המוח עצמו, מי תכנן ומי סידר. ולקראת סיום אנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, חפי צימבו חיים. חפץ חיים יומי, אתם הרבה יותר מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד הנפלא, הלימוד הימי בספר חפץ חיים. היום מתחילים בלימוד כלל י' מלכות לשמורת, שעוסק בדיני סיפור לשנור לתועלת. ליתר לספר לשנור לתועלת יש כמה וכמה תנאים. בביור ממוסופים מביאים מספר עיקרי דינים סימן שיכול להקל על הזכירה בראשי פרקים של כל התנאים. הסימן הוא שתיקה יפה. ראשי תיבות שתיקה יפה, שין זה שהתבונן. אם זה עזק, האם אכן פוני עשה זה לחבר, אם זה נחשב פידים, גזר או נזק. תף זה תועלת, שיכוון לתועלת. יוד יסבב. זאת אומרת שיכול לסבב באופן אחר, שיכול לסבב את התועלת באופן אחר, ולא על ידי לשון הרע, רק אם לא יכול לעשות את זה, אז הוא יכול להגיד. קוף זה משקולת, קו משקולת, שלא יגדיל את העוולה. היי זה הדין, שלא יוצא הזק יותר מכפי הדין. יוד, יראה, שיראה את הדבר בעצמו. פי, כן, פי, שתיקה יפה, פי, פלוני הוכחה, שיוכח את פלוני מתחילה. עוד סימן, א', ב', ג', ד', ד', ו', ז', השתי בויס, אני, כן, אני ראיתי, בבד היו לו, גערה, תוכחה, דיוק, התכוון לתועלת, ו', ואי אפשר באופן אחר, ז', נזק, עוד אמצעית של המילה נזק. עד כאן בעניין הזה, ולסיום ההתחזקות יומית, היום זה היו צעד של הרב הקודש רבוך מז'יבוז' בא לבוצין ידן הוירו. הנכד שלו שיחק פעם במחבואים עם ילד אחר. הוא היה במחבוא הרבה זמן, הוא חשב שהילד מחפש והוא לא מצא אותו, אבל כשהוא ראה שהוא יותר מדי מחפש, נמצא במחבוא, הוא הבין שהילד כבר לא מחפש אותו. ואז הוא רץ לסבא ובכה, שהילד לא רוצה לחפש אותו. מיד זלגו עיני רבורך ממז'יבוש דמעות, הוא אמר, כדי שבורך אומר גם ככה, אני מסתיר את עצמי במחבואים ואין מי שמחפש אותי. השתדל ללמוד בספרה מוסר והעירה על ענייני אמונה. השתדל לחפש ולראות בכל דבר ועניין את השגחתו של הקדוש ברוך הוא.